אנחנו היום בדף נ"ד נעסוק בסוגיה של חומש. יש כמה מקרים שהתורה אומרת שבן אדם צריך להוסיף חומש. בן אדם שאכל הקדש, בן אדם שאכל תרומה בשוגג, בן אדם שרוצה לפדות לעצמו מעשר שני. בכל המקרים האלה בן אדם צריך להוסיף חומש. עכשיו, במתמטיקה בתורה יש לנו ספק. איך עושים את המתמטיקה? מלבר או מלגב? כשהתורה אומרת לי חומש, אם כוונת התורה תיקח את המספר, תחלק אותו לחמש חלקים, ותוסיף עוד חלק שווה לחמש הראשונים. ככה המתמטיקה שלנו היום. כשאנחנו אומרים חומש, כוונה היא, יש לי 100 לחלק לחמש, 20, אני מוסיף עוד 20 ל-100, וזה החומש. או האם כוונת התורה שחומש, זה אומר, תוסיף חלק חמישי, אבל תיקח את ה-100, תחלק אותו ל-4. כשאני אומר חומש, אני מתכוון, חלק חמישי שווה ל-4 הראשונים. דהיינו, כשהתורה אומרת לי חומש, הכוונה של התורה זה תחלק את ה-100 ל-4 חלקים, תעשה מה-100 4 חלקים שהם כולם 25, תוסיף חלק חמישי ששווה ל-4 הראשונים. חומש, האם כוונתו חמישית מהמספר המקורי, או חלק חמישי מתווסף ל-4 חלקים הראשונים, ממילא חומש במתמטיקה שלנו זה רבע. ברור? נכון, בכל התנ"ך ובכל הש"ס. יפה, יפה. בכל הש"ס, זו שאלה שחלה על הכל.
האם זה 120 או אם זה 125?
יפה.
120 זה נקרא חומש מלגה, ו-125 זה נקרא.
יפה. עכשיו, אנחנו פוסקים...
מה אתה אומר? 120 מלגה ו-125.
חומש כאילו...
מלבר זה התוספת,
מה שאנחנו צריכים לתת זה כאילו...
מלגה זה המלשון.
נגיד, יש את ה-100? אתה רוצה כאילו את ה-25? חוץ מה-100?
כן.
או תקד את ה-100?
האם אני צריך לתת 100 פלוס 20 או 100 פלוס 25?
100 פלוס 25
או 100 פלוס 25? התורה אומרת לי להוסיף חומש. כשהתורה אמרה לי להוסיף חומש, הכוונה היא תחלק את ה-100 ל-5 ותוסיף חלק דומה, או תחלק את ה-100 ל-4 ותוסיף חלק חמישי שווה ל-4 הראשונים. זו השאלה. אז זה הסוגיה שלנו עכשיו. אז אומרת הגמרא, אנחנו בסוף נ"ג עמוד ב', היא באה להוא.
אני מועל בהקדש, מועל בתפקידי.
שאלו בני הישיבה, חומשה, כשאנחנו מדברים על חומש בתורה, מלגב או חומשה מלבר? כשאני מתכוון, כשהתורה אומרת לי להוסיף חומש, הכוונה היא מבפנים או מבחוץ? כן? האם אני אומר חומש, כן, חומש של הקרן, או חומש מבחוץ, כן, החלק החמישי או החלק החיצוני. כשהתורה אמרה לי חומש, אני מחלק את המספר ל-4, מוסיף חלק חמישי שבין 4 הראשונים. כן? טוב. אומרת הגמרא, אמר רבינה, רבי אבינה עכשיו מביא לנו הוכחה, תשמע בו ותשמע הוכחה מהפרייתא. או, זה סוגיה הבאה, נגיד, זה שאלה טובה. בוא נראה. זה בעזרת שם יהיה בדף הבא. אומרת הגמרא...
רגע, משהו נעשה. אז אמרנו מלבר, זאת אומרת שאני מחלק ל-4 ואז מוסיף חלק חמישי, כמו 4 הראשונים, ומלגב, זאת אומרת שאני מחלק את זה ל-5, נכון?
יפה, בדיוק.
אני מחלק את את ה-100 ל-5, יוצא 20, ואז אני מוסיף עוד 20.
בדיוק. נהדר.
זה היה מלגב
עכשיו. כן, זה מלגב.
נכון. עכשיו, מאוד חשוב לי שתזכרו את ההגדרה שאני אמרתי אותה. זה לא ההגדרה הקלאסית שאומרים, אבל זו הגדרה חשובה. הגמרא תגדיר את זה שאני אמרתי. שנים אני חייתי עם הגדרה אחרת, ואני לא רוצה לבלבל אתכם, אני לא אומר לכם אותה. אבל אני רוצה שוב, הגדרה של חומש, מלגב כולם מבינים, זה מתמטיקה שלנו. מלבר, הכוונה היא שהתורה אמרה, תיקח את המספר, תחלק אותו ל-4 חלקים, ועכשיו חלק חמישי שווה ל-4 הראשונים. זו הגדרה מאוד חשובה.
ומשהו דהיינו חלק חמישי שלו.
כן, חלק חמישי, אם אני מחלק את המספר ל-4. למה זו הגדרה חשובה? אני אראה לכם. כי ההגדרה הזו עוזרת לי גם כן כשאני צריך להפחית. יש לי מקרה של חלה, כשאני צריך להוריד מהחלה. התורה אומרת לי, אני צריך להפריש חלה, נכון? אז במקרה הזה, איך אני עושה מלבר או מלגב? אז זה אותו דרך. לפי ההסבר שלנו זה אותו דרך. לפי הסברים אחרים אתה נתקע. יש עוד הסבר, שלכל זה ההסבר של רש"י בהתחלת הסוגיה. כשאני מפריש בצק, אז אני צריך לקחת מעשירית עייפה. יפה, אז אני צריך לקחת מעשירית עייפה. כמה זה עשירית עייפה? עשירית של 18 קו. עייפה זה 18 קו. כמה זה עשירית של 18 קו? אז לפי הסבר שלנו אין שום בעיה. אתה אומר חלק עשירי שווה לתשע הראשונים. 18 קו לחלק לתשע זה 2. עשירית מלבר של 18 זה 2. לפי ההסבר שלנו אין לך שום בעיה כשאתה תגיע לסוגיה הזו. זה מה שחשוב לי ההסבר הזה. חוץ מזה שהגמרא בעצמה תסביר את זה. אבל יש הסבר אחר שהוא רק עובד כשאתה מוסיף. רק כשאתה תבוא להפחית, ההסבר ההוא של מלבר לא יהיה לך. אז בואו ההסבר היותר מקובל. אומרת הגמרא, מה?
מלבר.
מה זה מלבר? כן. הוא צודק מתמטית כשאתה מוסיף. מה שהוא אומר בפשטות זה שה-25 הוא חומש מה-125. אבל זה מה שתמיד אומרים. ככה תמיד מסברים, אבל זה רק טוב כשאתה מוסיף. כשאתה תגיע לסוגיה של חלה ואתה צריך להפחית, ההסבר הזה שמלבר מלגב לא יעמוד. זה לא שההסבר שאנחנו אמרנו, ההסבר הראשון צריך ללכת איתו. למה גם שהגמרא תיתן אותו.
מה ההסבר להלכה אז?
לדעתי ההסבר שאנחנו אומרים. תראה, הפוסקים אומרים את המתמטיקה...
המתמטיקה יוצאת אותו דבר תמיד. זה מה שאני שואל.
השאלה היא איך אתה מבין את זה. המתמטיקה תמיד יוצאת שכשמלבר אתה יורד מספר. חומש זה רבע. עשירית זה תשיעית. זה המתמטיקה. ההסבר, אני חושב, רק מסתדר לפי ההסבר שאנחנו אמרנו. בואו נתקדם. חבל להתעכב על זה.
אבל החשבון יוצא תמיד זה דבר.
כן. מלבר זה תמיד אתה יורד מספר. אומרת הגמרא, אז השאלה היא האם אנחנו אומרים חומש מלבר או מלגב. אמר רבי נתשמע. בוא, הנה הוכחה. יש לנו מקרה שבן אדם הקדיש, הוא הקדיש את הפלאפון שלו, בסדר? עכשיו הוא רוצה לפדות את הפלאפון. אז אנחנו אומרים, אם הבעלים עצמם יפדו את זה, הם צריכים להוסיף חומש. אם מישהו אחר יפדה את זה, אז הוא לא צריך להוסיף חומש. הפלאפון שווה 20 שקל, בסדר? אז הבעלים אומרים ב-20. הבעלים אומרים, אני אפדה את הפלאפון הזה ב-20. כשהוא בא לפני החכם, לפני הבטין, הוא אומר, אני רוצה לפדות את הפלאפון הזה עכשיו ב-20 שקל, בסדר? אז, וכל אדם, שואלים אנשים אחרים, כמה אתם רוצים לפדות? הם אומרים גם ב-20. אז הברית אומרת, הבעלים קודמים. אז נותנים לבעלים לפדות את זה, למה? כי הקדוש ירוויח, מפני שמוסיפים חומש. כי הבעלים, כשהם יפדו, הם יצטרכו להוסיף חומש, אז הקדוש יקבל יותר. אז למרות שמישהו אחר מוכן לפדות את זה ב-20, אחר הבעלים אמרו 20 גם, כן נותנים לבעלים לפדות. אמר אחר, הרי עלה ב-21. אנחנו עומדים שם בשומה, וכמו אצל הספרדים בעליות, מישהו אחר אומר, אני מוכן ב-21. אז יש לנו דין מעניין פה. הבעלים היו מוכנים לתת 20. מאחר ומישהו אחר הסכים לתת 21, בן אדם היה לו חפץ, הקדיש את זה. אחרת את זה, עכשיו הוא רוצה לפדות את זה, רוצה את החפץ שיש שלו ולתת כסף תמורת החפץ להקדש. הוא אומר, תנו לי, אני אשלם על זה, אני רוצה את החזרה שיש שלי. אז אנחנו אומרים לו, בסדר, כמה זה שווה? הוא אומר 20. אז אנחנו אומרים, בסדר, יש דין בתורה שכשאתה פודה חזרה חפץ שפעם היה שלך, כשאתה פודה אותו, אתה צריך להוסיף חומש. אז אתה, הבעלים, תצטרך לשלם 20 פלוס חומש. כן?
זה מגיע בלי חומש?
ואדם אחר בלי החומש. עכשיו, אנחנו עומדים פה, בא בן אדם אחר ואומר, אני מוכן לפדות את זה ב-20. אומרת הברייתא, נותנים לבעלים לפדות, כי הקדש יקבל יותר, הקדש יקבל את ה-20 פלוס החומש. מה אם בן אדם אחר עומד בקהל והוא אומר, הרי עליי ב-21, אני מוכן לפדות את זה ב-21. אז אנחנו אומרים לבעלים, תשמעו, אתם צריכים להוסיף חומש על המחיר שאתם אמרתם, אתם אמרתם 20, אז החומש נשאר לפי 20 שאתם אמרתם. אבל הערך של החפץ עכשיו עלה ל-21. אז תשלמו על זה 21, פלוס החומש של מה שאתם אמרתם. אז תשלמו על זה, נותנים 26. הבעלים צריכים לשלם 26 לקטות את זה.
למה זה לא חומש של מה של הערך החדש?
זו שאלה טובה. תסתכל ברש"י. תראה, בעצם יש פה מצב קצת קשה, כי הבעלים אמרו, אני חושב שזה שווה 20, אני לא חושב שזה שווה 21. אז בעצם הבעלים אומרים, אני רוצה ב-20, אתם רוצים בני 25, כאילו אני אוסיף את החומש. מה אתם מכריחים אותי ללך לפי השערה שלו פלוס החומש? אז אנחנו אומרים, תראה, בערך של החומש, אז נלך עם הערכה שלך, אבל בערך שלו אני יכול לקבל על זה 21, אז על זה אתה תצטרך שלהם 21. את החומש אני אלך עם הערכה שלך. תהיתי? אומרת הגמרא, אם מישהו אחר אומר 22, אז הבעלים נונים 27. ב-23 הבעלים נונים 28, ב-24 הבעלים נונים 29, 25 הבעלים נונים 30. למה מסבירה הברייתא? לפי שאין מוסיפין חומש על עילוי של זה. את החומש, זה מה שאתה שאלת, אני לא מוסיף על התוספת שהוא מוסיף בערך החפץ. את החומש אני נשאר בהעמדה של הבעלים. אבל הערך של החפץ עצמו, זה אני כן תובע מהבעלים, תעלה לערך שמישהו אחר מוכן לשלם על החפץ. בחומש אני לא עולה, בערך עצמו אני כן. עכשיו, מה יוצא לי? אבל איך עשינו את המתמטיקה פה? ברור מהברייתא הזו שחומש של 20 זה כמה? 5. אז זאת אומרת, מלבר, אני עושה חומש של 20 זה 5, זה כאילו רבע. אז במילא מפה יש הוכחה ברורה שחומש זה מלבר, שמה מינה חומשה מלבר, שמה מינה, הוכחה טובה, וכך אנחנו פוסקים הלכה, חומש מלבר. וזה מה ששאלנו בהתחלת הפרק, למה בפרק הזה אנחנו רואים שבדיני הונאה, כשאנחנו משארים שטות שישית, פתאום אנחנו עושים מלגב. זו שאלה שעוד לא ענינו עליה. פה עכשיו ראינו שכל המתמטיקה תמיד היא מלבר. הלאה בגמרא. הגמרא עכשיו אומרת, היסוד הזה שרבינו הוכיח לנו שחומש הוא מלבר, בעצם כתנאי, זה מחלוקת תנאים. כתוב בתורה, כשבן אדם רוצה לפדות הקדש ויסף חמישיתו עליו, אז אומרת הברייתא שיהיהו וחומשו חמישה, דברי רבי יושעיה. אז זאת אומרת, כשאני עושה חומש, אני מוסיף 4 חלקים, יחד עם זה, זה 5. זה מה שאמרנו. הוא וחומשו זה מלבר. רבי יושע אמר, התורה אומרת, אם הוא 4, יחד עם החומש, אתה מגיע ל-5. אז מהחשבון הכולל, מה זה חומש? חומש, אני אומר, חלק 5 ל-4 הראשונים. שיהיו וחומשו, כשאתה מוסיף את זה, אז אתה מגיע ל-5. כן? אוקיי. רבי יונתן אומר, חמישיתו חומשו של קרן. אתה עושה חומש. זה מלגב, מתמטיקה פשוטה. מה?
חומש תחילה.
יפה. אז ישנו פה מחלוקת תנאים. האם אני עושה את המתמטיקה מלבר, רבי יושע, מלגב, רבי יונתן, ואנחנו הוכחנו מברייתא שעושים מלבר. עכשיו, צריך לשאול, רגע, מה ההוכחה? עכשיו רואים שזה מחלוקת תנאים. צריך אתה מוכיח מברייתא שזה הלכה, זה סתם מברייתא. בסדר. הלאה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, איבאיה להו, חומש מעכב או אינו מעכב. כשאני צריך לפדות משהו, אז זה מה ששאלת, תזכיר לי את שמך?
מנדי.
אנחנו דיברנו שבן אדם כשהוא פודץ צריך להוסיף חומש. שואל את הגמרא, מה אם אין לו את החומש? כמו שמנדי שאל, יש לי רק 100, אני אשלם את 100, אני עוד לא משלם את החומש. זה מעכב או זה לא מעכב? כן? עכשיו, מה זאת אומרת זה מעכב? אז רש"י מסביר לנו, זה רש"י שצריך הרבה עומק. רש"י אומר, חומש מעכב אכילה חוץ לחומה עד שייתן החומש. רש"י לומד שמדובר פה על מעשר שני. אני הבאתי מעשר שני לירושלים, עכשיו אני רוצה לפדות את ה... או אני, סליחה, אני בבית שלי בצפת. יש לי עכשיו סלסלה של ענבים שמעשר שני. אני רוצה לפדות. את זה התורה אומרת, אם אתה רוצה לפדות, אתה צריך להוסיף חומש. עכשיו, אין לי מספיק כסף להוסיף את החומש. כשאני פודה את זה, אני אשלם עכשיו את ה-100 שקל על סלסלה, אין לי את התוספת 25 להוסיף את החומש. האם אני יכול לאכול את זה או לא? הרי שילמתי את הערך של הסלסלה. אז רשי אומר שעל זה אנחנו מדברים. שימו לב שרשי קצת צמצם את זה. היה מקום לומר שמעכב מלהוציא את זה מקדושתו. לגבי כל דיני קדושת מעשר שני. רשי לא אומר את זה. רשי אומר דווקא לגבי אכילה. מה יהיה אם אני אשאל אותך עכשיו אם נכנס לראש...
זאת אומרת שאני לא יכול... יכול להיות שאני לא יכול לאכול אבל מישהו אחר כן. אפילו אם אני פדיתי מישהו אחר יכול לאכול.
לא נראה לי. לא נראה לי, כי זה הכל היינו
אז מה זה הוציא מקדושתו?
אני אומר, או לגבי כל הדינים האחרים, נכון? האם אני יכול להכניס ראשה אם להוציא, האם אני יכול להשחית את זה? רש"י מאוד צמצם את ההגדרה של הגמרא. הגמרא שאלה אם זה מעכב, אנחנו היינו מבינים, האם זה מעכב את הפדיעה לגבי כל דיני קדושה. רש"י לא אומר את זה, רש"י אומר מלאכול. זה מצמצם.
כמו כל דבר, כמו תרומה, רש"י לא מפריש, אתה לא יכול לאכול.
נכון? כן, אבל יש עוד דינים, אני גם לא יכול לשרוף, אני לא יכול להשחית, אני לא יכול לתת לישראל, אני לא יכול לעשות כלום עם זה. רש"י מתמד, רש"י מגביל את זה. בסדר. אז רש"י אומר, נלמד כמו רש"י, זה יותר קל ללמוד, אבל צריך לדעת שזה רש"י צריך להתעמק בו. האם החומש מעכב מהפדיעה לחול, האם אני יכול לאכול את זה עכשיו שעוד לא שילמתי את החומש או לא? זו השאלה של הגמרא. אומרת הגמרא, איבא ילהו, אז שאלו בני הישיבה, חומש מעכב או אינו מעכב? דלת בדלת פריק. האם אני אומר שהשווי, היה לי מעשר שני בשווי דלת, שווי ארבע. אז עכשיו כשאני משלם את הארבע, פדיתי את זה, פריק, פדיתי את זה, והכן השם מוסיף חומש כשלעצמו. אני צריך את החומש, זה דבר חיצוני, זה דבר עצמי.
עולה המחיר של
החפץ עצמו. יפה. על מה החומש לא מעכב, ואז מה?
עולה, יורד.
כן, ואז החומש לא מעכב, אם החומש הוא דבר עצמאי, או דילמה, ארבעה בחמישה פריק. או אולי כשהתורה אמרה לי שאני צריך להוסיף חומש, מה שהתורה אמרה לי זה אתה לא יכול לפדות את השווי של ארבע בלי לשלם חמישה. עכשיו זה נהפך להיות הערך של הארבע. האם אני אומר זה דבר עצמאי, את הארבע פדיתי בארבע ועכשיו אני צריך להוסיף עוד אחד, דבר חיצוני, או שאני אומר לא, התורה החידשה, אתה רוצה לפדות את הארבע, תשלם חמש. עד שלא שילמת את החמש, לא פדית את הארבע. זו השאלה של הגמרא. ואז אם אני רק יכול לפדות ארבע בחמש, בחומש מעכב. אמר רבי נטש, מה? יש לנו משנה שאומרת ככה, יש לנו מושג של דמי. הסברנו אתמול, דמי זה תקנה של רבי יוחנן. רבי יוחנן הכהן אמר שהוא ראה בירושלים שאנשים לא היו מספיק זהירים בלהפריש מעשר ראשון. עמי הארץ חשבו, אם אני לא מפריש מעשר ראשון, אז אני לא חייב מיטה לתרומת מעשר. הרי בפרשה שלנו אתה אומר, תפריש מעשר ראשון, ואז תפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון. אז כולם יודעים שתרומה, אם אתה לא מפריש תרומה, מה שטבל לתרומה גדולה חייב מיטה. אבל עמי הארץ חשבו, אם אני לא מפריש מעשר שני, אני לא אחראי על התרומת מעשר. ממילא הם לא דאגו להפריש מעשר ראשון, זה הרבה מאוד. מעשר, לקחת, לאכול בירושלים, לא הפרישו מעשר ראשון, לא הפרישו תרומת מעשר. עכשיו, רוב עמי הארץ כן הפרישו. אבל היה מיעוט שהיה מיעוט משמעותי, מה שנקרא מיעוט המצוי, שבאמת לא הפריש מעשר. אז רבי יוחנן גזר דמי, כל תרומה, כל תבועה. כל פירות שאתה קונה מעמי הארץ, אתה צריך להפריש עליהם מעשרות, כי אתה צריך לחשוש, אולי הם לא הפרישו. אז אומרת המשנה ככה, הדמי, כשאתה בא ואתה מפריש מדמי מעשר ראשון ומעשר שני, עכשיו אתה רוצה לפדות את המעשר שני, אין לו חומש ואין לו ביור. אתה לא צריך להוסיף חומש כשאתה פודה את המעשר שני, ואתה גם כן לא צריך לבאר את זה, כמו שאנחנו כללית, יש לנו מצווה שהתורה אומרת לנו בשנה השלישית והשישית, צריך לבאר, ביארתי הקודש מן הבית, לעשות וידוי מעשר, אני צריך לפנות את הבית מהמעשרות. אז מהמשנה הזו אנחנו מבינים הקרן יש לו, אבל מעשר שני סתם, אני כן צריך להפריש מעשר שני ולפדות את המעשר שני. אני מבין מזה שהמשנה פתאום פטרה אותי מהחומש, מי טיימה? למה חזל כשהם קבעו את הדין של דמי, קבעו שיש דין, אני צריך להפריש מעשר שני, אני צריך לפדות את המעשר שני, אבל אני לא צריך להוסיף את החומש. מה אני מבין מזה? קרן דמעכב בדאורייתא, איתא בדרבנן. כנראה, מאחר והקרן, המעשר שני, פדיעת המעשר שני, השווי שלו, זה מעכב בדאורייתא, אז בגלל זה תקנו את זה בדמי שהוא סך הכל מחויב מדרבנן.
מה פה דאורייתא?
אילו זה היה טבל דאורייתא, אז הייתי צריך להפריש מעשר שני ולפדות את הקרן, והתשלום שאני משלם עבור הקרן, זה מעכב, אז בגלל זה את זה הם תקנו בדרבנן בדמי. אבל אני מבין מזה, למה הם לא תקנו את החומש? כנראה כי החומש לא מעכב בדאורייתא. גם כשיש לי טבל גמור, כשאני רוצה לפדות את המעשר שני, כנראה שאני רק צריך לשלם את הקרן, ואילו החומש זה לא מעכב, אני צריך לשלם את זה, אבל זה לא מעכב את הפדיעה. וזו הייתה השאלה המקורית שלנו. אז חומש זה לא מעכב בדאורייתא לתביד רבנן. כנראה מהמשנה הזו אנחנו רוצים להבין שאם חז"ל לא תקנו את החומש בדמי, כנראה שהחומש הוא לא מעכב בטבל דאורייתא, בטבל אמיתי.
כלומר, אם החומש היה מדאורייתא, הוא היה מחייב גם במצווה מדרבנן, אבל כמעט שהוא לא מדאורייתא.
כמעט שהוא לא מעכב בדאורייתא.
כמעט שהוא לא מעכב בדאורייתא, גם לא מעכב בדרבנן.
אז בגלל זה לא התקינו אותו מלכתחילה, על דבר שהוא סך כל חומרא בדרבנן. ככה אנחנו מבינים. מובן? לא קשה. חבר'ה, זה מושגים חדשים, אבל זה לא קשה. הלאה. לא, רק צריך להישאר עם הריכוז. אם אתם נשארים מרוכזים זה לא קשה.
זאת הבעיה.
לא, אני אומר, זה סוגיות לא קשות.
אנחנו בעידן
ה-ADD. אומרת הגמרא, לימה כתנאי. אז אנחנו פה רצינו להביא הוכחה מהמשנה בדמי, ולא ענינו על ההוכחה הזו. עכשיו הגמרא אומרת, בוא נאמר שאולי זה בעצם מחלוקת תנאים, האם החומש מעכב. שוב, מה הדיון שלנו? אני צריך לפתות מעשר שני, כשאני פודה את המעשר שני של עצמי, התורה אומרת לי שאני צריך להוסיף חומש. השאלה שלנו הייתה, האם החומש הזה מעכב? אני יודע שאני צריך לשלם את הערך של המעשר שני, אני יודע שאני צריך להוסיף את החומש. האם החומש שאני יכול להוסיף מעכב את הפדיעה? אומרת הגמרא, אולי זה מחלוקת תנאים. המשנה אומרת ככה, נתן את הקרן ולא נתן את החומש, זה בדיוק המקרה שלנו. הבן אדם רצה לפדות מעשר שני. יש לו מלא תאנים, ענבים תאימים, הוא רוצה לאכול את הענבים בשבת. הוא בא, אין לו מספיק כסף בכיס. אז הוא אומר, טוב, אני אפדה את הקרן, השווי שלהם 100 שקל, אני שם 100 שקל האלה, יפדו אותם. רגע, אני צריך להוסיף 25 שקל, אין לי. עכשיו אני יכול לאכול או לא? אני יכול לאכול או לא? האם פדיתי או לא? אז הוא נתן את הקרן, הוא עוד לא נתן את החומש. רבי אליעזר אומר, יאכל, אין בעיה, אתה כבר יכול לאכול. אתה תשלם את החומש, אין בעיה, זה כבר פדוי. בדיוק השאלה שלנו, נכון? האם אני יכול לאכול, זה פדוי או עוד לא? אני הרי אוכל את זה מחוץ לירושלים. אני רק יכול לאכול אם הורדתי את הקדושה מהפירות מעשר שני. האם הקדושה ירדה או לא? אז רבי אליעזר אומר, מה? יאכל. רבי יהושע אומר, לא יאכל. אמר רבי, נראין דברי רבי אליעזר בשבת ודברי רבי יהושע בחול. בשבת בוא נקל כמו רבי אליעזר שתוכל לאכול, ביום חול תשיג את הכסף, תגמור את הפדיון, תשלם את החומש. אומרת הגמרא, מכלל אני מבין, אבל אם הוא אומר נראין דברי זה בשבת דברי זה בחול, אני מבין תפליגי אפילו בחול, כן? מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בשבת מכלל דפליגי אפילו בחול. מדאמר נראין דברי רבי יהושע בחול מכלל דפליגי אפילו בשבת. מה? לא, לא, לא. הכוונה היא אתה כבר לא תוכל לשלם, האם אתה יכול לאכול את הפירות. אתה כבר לא תוכל להשלים את השבת. אתה יכול לאכול את הענבים או לא?
השאלה אם אתה תקוע או לא.
כן.
זה כמו להגיד ביום רגיל.
רגע, רגע. אני ביום שישי שילמתי 100 שקל.
זה בדיוק הנקודה, אם זה מדרבנן, אם זה מדאורייתא.
זה ודאי דאורייתא, שאלה אם זה מעכב או לא. החומש הוא דאורייתא, זה כתוב בתורה. שאלה אם זה מעכב. כן? כן, חבר'ה? בסדר, הלאה. זה הכל. אומרת הגמרא, אז מפה אנחנו מבינים מי לב והסברה כמיבלגי. לכאורה המחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע היא בדיוק בנושא הזה, בדיוק בשאלה שלנו. דרבי אליעזר, רבי אליעזר שאמר שאחרי ששילמת את הקרן אתה כבר יכול לאכול את זה, אז הוא סובר חומש לא מעכב. רבי יהושע סבר חומש מעכב. אז אני רוצה לומר שזה המחלוקת הנעים פה, האם החומש מעכב או לא? שאלה טובה. אמר הפאפה, לא, זה בכלל לא המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. דקולי על מה חומש לא מעכב. בעצם גם רבי יהושע מסכים שהחומש לא מעכב. והאחה בחיישינון לפשוטה כמפליגי, זה מחלוקת בדרבנן, לא בדין דאורייתא. השאלה פה, רבי יהושע אומר, גזירת דרבנן, אני חושש, אם אני אתן לך לאכול את הענבים, אתה אף פעם לא תשלם לי את 25 שקל. אני חושש שאתה תפשע, זה הכל. רבי יהושע לא דן איתך בדאורייתא, האם החומש מעכב. גם רבי יהושע מסכים שהחומש לא מעכב, מדאורייתא אתה יכול לאכול. חז"ל עשו גזירה, לא ניתן לך לאכול, כי אתה עלול אף פעם לא לשלם לנו. אז ממילא חז"ל אמרו, אתה לא אוכל עד שאתה לא משלם את החומש. דין רבנן. אז הפאפ אומר, אין לך פה מחלוקת תנאים בשאלה הזאת. אומרת הגמרא, עכשיו שימו לב, אנחנו פה הלכנו לשני הכיוונים, כן? אנחנו בהתחלה אמרנו מדמי שאין לו חומש מכלל שהחומש הוא לא מעכב, ועכשיו ניסינו להביא עוד ראיה, והמסקנה לפי רפאפה זה שכולם מסכימים שהחומש לא מעכב. אז היו לנו שני הוכחות. מזה שחזל לא קבעו חומש בדמי, אנחנו מבינים שהחומש גם לא מעכב בדאורייתא. הם רק קבעו בדמי מה שמעכב בדאורייתא. אז מזה הבאנו הוכחה ראשונה שהחומש לא מעכב. ועכשיו ניסינו להביא מחלוקת תנאים, ואמרנו במסקנה לכולי עלמא החומש לא מעכב, כמו המשנה בדמי. אלא מה? רבי יהושע אומר, גזירה מדרבנן, אני לא נותן לך לאכול בלי שתשלם את החומש. אבל כולם מסכימים שמדאורייתא החומש לא מעכב. עכשיו אנחנו נרחיב את היריעה. אנחנו אמרנו שהדין חומש בעצם הוא לא רק במעשר שני, הוא גם בהקדש, נכון? הוא גם במצב שבן אדם נשבע לשקר, הוא נשבע, אני לא חייב לך, נשבע לשקר, הוא מודה, הוא צריך להוסיף חומש. אז יש עוד מקרים שבן אדם חייב חומש, יפה, מעילה, זה הקדש, זה מה שנדון עכשיו, וגם מי שאכל תרומה בשוגג. בטעות הוא אכל תרומה, הוא גם צריך להוסיף חומש, ועכשיו אנחנו נדון בכל המקרים האלה של חומש. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הכל מודים בהקדש שחילל. כולם מסכימים בהקדש, גם אם לא שילמת את החומש, בן אדם הקדיש, עכשיו הוא רוצה לקדות את זה, שילם את ה-20 שקל, עוד לא הוסיף את החומש, הוא כבר חילל את זה, הוא כבר יכול לקחת את זה לאכול. למה? הועיל וגזברין תובעין אותו בשוק, כי הקדש זה לא מעשר שני. מעשר שני זה בבית שלך באופן פרטי. אם אנחנו ניתן לך לאכול את המעשר שני בלי שתשלם את החומש, אנחנו חושבים שאף פעם לא תשלם את זה. אבל בהקדש אתה כבר הבאת את זה לגזברים, עכשיו אתה רוצה לקדות את זה מהם, הם ייתנו לך את זה תמורת הקרן, והם ירדפו אחריך לחומש, מחר ויש מי שירדוף אחריך, אני נותן לך לאכול את זה כשרק שילמת את הקרן.
אתה בעצם לא חוששים לפשוט הקשר, איך שוצר לפועל.
עם חוב של ממון לגזבר.
לא שמעתי?
נשארת בעצם עם חוב של ממון לגזבר.
נכון, ומאחר ויש תובע...
האיסור פקע ואתה חייב...
יפה, זו הגדרה יפה, יפה מאוד. אומרת הגמרא, בהקדש לא פליגי? מה, אנחנו ראינו מחלוקת תנאים לגבי מעשר שני, בהקדש אין מחלוקת? והתניא נתן את הקרן מלא, נתן את החומש, רבי אליעזר חילל. רבי אליעזר אומר חילל, וחכמים אומרים לא חילל. אז אנחנו רואים שיש שיטת חכמים שחולקים על רבי אליעזר גם בהקדש, הם אומרים שבלי החומש לא חיללת, שהחומש מעכב. אמר רבי נרין דברי רבי אליעזר בהקדש, ודברי חכמים במעשר. מדאמר נרין דברי רבי אליעזר בהקדש, מכלל דפליגי אפילו במעשר. מדאמר נרין דברי חכמים במעשר, מכלל דינו פליגי אפילו בהקדש. אז יש לי מחלוקת בהקדש גם כן, יש את שיטת חכמים שהם סוברים שהחומש מעכב. אלא יתמר אחי יתמר, צריך לתקן טיפה. מה רבי יוחנן אמר? אמר רבי יוחנן, הכל מודין בשבת בהקדש שחילל. כולם יסכימו שבשבת, אם מדובר על הקדש, הוא רק שילם את הקרן, יש לו ענבים שהוא הקדיש. עכשיו הוא פדה אותם, נתן 100 שקל. הוא חייב עוד 25 שקל, במקרה הזה כולם יסכימו שהוא כבר חילל את זה, והוא יכול לאכול את זה, ואין גזירה מדרבנן.
חד הדכתיב... כן.
חד הדכתיב יקראת על השבת עונג. קודם כל, כי אנחנו צריכים לענג את השבת, אז בגלל זה אנחנו נקל. ועוד, הואיל וגזברין טוב, הנה טוב השוק.
אבל לא דין דאורייתא, עונג שבת.
אבל כל הדין שהחומש מהקבר לא זה דרבנן. השאלה היא אם אני גוזר מדרבנן. אז מדרבנן אני לא אגזור. כל הדיון הוא האם מדרבנן גזרתי. אז אני לא אגזור מדרבנן. ראשית כל, כי אני רוצה שתנם שבת. שנית כל, כי הגזברין ירדפו אחריך, אתה לא תשכח. אומרת הגמרא...
עונג שבת זה דאורייתא?
הוא אומר שזה דרבנן.
זה פסוק בנביא, זה מה זה פסוק. אם יש מקור בתורה וזה רק הסמכת או משהו, מה רמת החיוב של עונג שבת?
לא יודע. אמר רמי בר חמא, אנחנו עכשיו נדון בגדרים, יש גדרים מיוחדים לקרן, והשאלה היא האם הם חלים גם על החומש. זה בעצם הדיון לעמוד הבא. האם הגדרים של הקרן חלים גם על החומש? לדוגמה, אנחנו נראה שבהקדש אני לא יכול לחלל את ההקדש על קרקע. האם אני יכול לחלל את החומש על קרקע? האם אני צריך לשלם, אני רוצה לפדות. אני נתתי להקדש 800 ג'ירפות, אני רוצה לפדות אותם מהקדש, אני לא יכול לתת להם את הסוויטה שלי. עכשיו, מאחר והג'ירפות האלה פעם היו שלי, אז אני צריך להוסיף חומש כשאני פודה אותם מהקדש. מה עם החומש? זה גזרת הכתוב. התורה אומרת לי, כשאני פודה, אם אני בעצמי מקדיש חפץ, אם אני בעצמי רוצה לפדות אותו מהקדש, לקחת אותו חזרה לרשותי, אני צריך להוסיף חומש.
מה
העניין?
נכון.
יש, אפשר להבין את זה, שוב, זה כבר נכנס לטיים מדקה, אבל אפשר להבין את זה שיש שני ערכים לכל דבר. יש את הערך העצמי ויש את הערך לי. ומה שאני גידלתי, הכלב הזה גדל בבית שלי, הוא שווה יותר לי. עכשיו, כשאני אעמיד אותו בשוק, אני מקבל ערך כללי. אבל כשאני, אני בעצמי רוצה את הבהמה שלי, יש זה ערך יותר. אז יש איזשהו היגיון שמאחר ולי זה שווה יותר, כשאני פודה את זה מהקדש, אני אשלם יותר. נכון, זה משמע, תמיד בטיימא דקרא. מתי שתשאל שאלות של טיימא דקרא, התשובות לא יתאימו לכל מקרה. תמיד ככה. אתה צודק.
עובר המון מופל.
כן, צודק. אני לא זוכר מה שאמרתי עכשיו, כמדומני כתוב בראשונים, מה שזכור לי. מה שאתה אומר, אני שומע את היגיון, לא זכור לי שראיתי את זה. יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שזה כתוב, אני לא זוכר. אפשר לפתוח חומש ולראות. אומרת הגמרא, אמר רמי בחמה, הרי אמרו הקדש אינו מתחלל על הקרקע, דרך מן אמר ונתן הכסף הקם לו. יש לנו דין, אם אתה רוצה לפדות הקדש, אז אתה הקדשת את הג'ירפות, רוצה לקחת אותם חזרה לרשותך, אתה צריך לשלם כסף, אתה לא יכול לתת קרקע. חומשו מהו שהתחלל על הקרקע? מאחר ואתה צריך להוסיף חומש, האם אתה יכול להוסיף את החומש הזה מקרקע? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין. אם בן אדם בטעות אכל תרומה, מסכן, הוא עשה עבירה שחייב עליה מיתה. בן אדם אכל תרומה ושוגג, הוא לא כהן, כן? אז התורה אומרת הוא צריך לשלם חזרה פירות, צריך לקחת פירות של חולין ולתת את הפירות האלה במקום התרומה ולהוסיף חומש על הפירות. זה דין מיוחד בתרומה. עכשיו שימו לב, זה דין דווקא אם אכלת את התרומה. אם אתה לקחת פירות של תרומה, שרפת אותם. לקחת פירות של תרומה, מאכת אותם. זרקת אותם לזבל. אז כל המקרים האלה, אתה צריך לשלם את הערך של התרומה, שזה הרבה פחות. כי תרומה בערכה, הרי רק הכהן יכול לאכול אותה. תרצה למכור תרומה בשוק, מי יכול לקנות אותה? רק כהנים. כהנים יודעים שהם צריכים לאכול את הטהרה, אז תפוח של תרומה שווה חצי מתפוח רגיל. אשתו נידה לא יכולה לאכול את התפוח של תרומה, הוא כשהוא זב, הוא כשהוא בעל קרק, אחרי שהוא היה עם אשתו, למחרת עד שהוא הולך למקווה לא יכול לגעת בתפוח הזה. זה קצת סיפור להחזיק אוכל קדוש בבית. אז ממילא הערך האמיתי של הפרי הוא הרבה פחות מהשווי שאני צריך לשלם. אם אכלתי פרי של תרומה בשוגג, אני צריך לקחת פרי של חולין, שבעצם בשוק הוא שווה הרבה יותר מהפרי של תרומה, ולתת אותו, וגם עוד חומש אני צריך להוסיף מפירות שחולים. עד פה אנחנו יחד?
כן, כן.
בסדר.
פיתור זה הרבה יותר קשה.
אומר, תראה, זה הערך של הפרי, לולי הוא היה תרומה. אבל הוא כן תרומה. כן? התפוח הזה שווה תפוח אחר, רק שהוא תרומה. אז ממילא הוא שווה פחות. בשוק, אף אחד לא ירצה לקנות אותו.
זה לא שלם לפי תרומה, ולא לפחות.
גזירת הכתוב.
מה זה גזירת הכתוב? איפה זה כתוב?
אני לא זוכר. אז הגמרא אומרת ככה, תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין. כשאתה רוצה לשלם על תרומה שאכלת בשוגג, אתה צריך להביא פירות של חולין שהם יבואו תמורת התרומה. דרחמן אמר ונתן לכהן את הקודש, הנה הפסוק, כל פעם אתה שואל שורה קודם, ונתן לכהן את הקודש דבר הראוי להיות קודש. אנחנו דורשים מה זה את הקודש? הרי אתה לא יכול לתת לו, אכלת את הקודש. מה זה אתה נותן לו את הקודש? אתה נותן לו פירות של חולין שראויים להיות קודש. עכשיו, חומשה, את החומש שאני צריך להוסיף, מהו שישתלם שלא מן החולין? האם אני יכול לשלם אותו מפירות, מכסף, ממשהו אחר, לא פירות שהן יכולות להיות קודש? מעשר, שאלה שלישית על חומש. אנחנו יודעים שמעשר שני, אם אני לא יכול להביא אותו לירושלים, אני פודה אותו בכסף. הכסף צריך שיהיה עליו צורה, התורה אומרת, בסרטה הכסף בידך, אז אני פודה אותו. אם אני פודה את המעשר השני של עצמי, מה אמרנו צריך להוסיף? חומש, יפה, בדיוק למדנו את זה. עכשיו, מעשר אין מתחלל על האסימון. כשאני רוצה לחלל את המעשר, אני צריך מטבע שיש עליו צורה, אסימון זה מטבע ללא צורה, אני לא יכול לחלל את המעשר עליו. דרחמן אמר וצרתה הכסף בידך, לרבות כל דבר שיש עליו צורה. חומשו אומר שיתחלל על האסימון. האם אני יכול לחלל את החומש על האסימון? אז שאלנו שלוש שאלות פה על חומש. שאלה ראשונה הייתה, האם הקדש החומש יכול להתחלל על קרקע? שאלה שנייה הייתה, האם החומש של מעשר יכול להיות כסף, או הוא גם צריך להיות פירות של חולין. שאלה שלישית הייתה, כשאני מחלל חומש של מעשר שני, האם אני יכול לחלל את זה על הסימון? שלוש שאלות על חומש. התגלגל מילתא ומתא לקמי דרבא. השאלה הזו התגלגלה, הגיעה לפני רבא. אמר לו, אמר קרא, עליו התורה בכל אחד מהמקרים האלה אומרת, חמישיתו, יוסף, עליו, על מה? על הקרן. ומזה שהתורה משתמשת במילה עליו על, לגבי הקרן לעומת החומש, התורה מלמדת אותי לרבות חומשו כמותו. עליו, יחד איתו, כמו שהדינים האלה חלים בקרן, ככה הם חלים בחומש, ככה רב הפסק, שלושת המקרים האלה, החומש הוא כמו הקרן. ברור? הלאה. אמר רבינה, אף ענה נמי קנינה. רבין אומר, יש לי הוכחה מהמשנה. המשנה אומרת, הגונב תרומה. בן אדם נכנס לבית שלך, גנב סלסלה של ענבים. הוא לא יודע שהענבים האלה הם תרומה. ולא אכלה. הוא לא אכל את זה והוא נתפס. אז הוא צריך שלם כפל. משלם תשלומי כפל דמי תרומה. מה הערך של הענבים האלה? אמרנו, זה בעצם חצי השווי, כי זה תרומה. אז כשהוא משלם כפל, הוא משלם כפל של דמי תרומה, של השווי שזה, מאחר ואני מכיר וזה תרומה.
אבל הקרן הוא משלם רגיל?
לא.
תרומה, הכל תרומה.
קרן וכפל, הכל שווי של תרומה. כן?
זמן שהם אצלו בעין, כן.
הוא שרף אותם. הוא שרף אותם.
מה הוא יותר טוב ממקדיש? הוא צריך לשלם כדמי חולין.
בוא נעזור קצת. הלאה. לא, אני לא יכול להתעכב, אנחנו צריכים עוד לסיים את עמוד ב'. אומרת הגמרא, אכלה, מה אם הגנב הזה אכל? אז עכשיו, הוא אכל תרומה בשוגג, הוא גנב את השבט הכהנים, על התרומה שהוא אכל בשוגג, הוא צריך לשלם את הקרן דמי מה? חולין, נכון? כמו כל אחד שאוכל תרומה בשוגג חגי, נכון? בנם שאוכל חולין, בנם שאוכל תרומה, מה דינו? בנם שאוכל תרומה צריך לשלם חולין, נכון? אוקיי, אז הגנב הזה אכל את זה, את הקרן הראשון הוא צריך לשלם חולין. עכשיו, מה עם הכפל? הכפל הוא ישלם דמי תרומה, כן? אוקיי, בסדר. אז אומרת הגמרא, אז אם הוא אכלה, אז הוא משלם שני קרנים בחומש. חומש הוא צריך להוסיף, כמו כל מי שאכל תרומה. אבל פה הנקודה, מה אנחנו רוצים לדעת? האם החומש צריך להיות חולין או לא? זו הייתה השאלה. אומרת לנו המשנה, קרן וחומש מן החולין. אז החומש יש לו את אותו דין כמו הקרן, אני לא מתחשב בעובדה שזה היה תרומה והערך שלו פחות, אלא אני אומר גם הקרן, גם החומש מן החולין. והקרן והתוספת, הכפל, אני אשלם דמי תרומה. שמע מינה, עכשיו אנחנו בעמוד ב', מפה אנחנו מבינים, חומשו כמותו, שמע מינה, וזו הוכחה לרבה לפחות על אחד משלושת הנקודות. רבה אמר לנו בשלושת המקרים שהחומש הוא כמו הקרן, נכון? היה לנו...
איפה התחלנו ברבה? איפה זה היה רבה?
רבה אמר, אמר כעליו, שלוש שורות מלמטה. רבה אמר עליו, מפה אני מוכיח שהחומש הוא כמו הקרן, גם כן לגבי שאני לא יכול לחלל חומש של הקדש על קרקע, גם כן שכשאני משלם את החומש של מעשר, אני... החומש גם צריך להיות חולין, את זה הוכחנו עכשיו מאוד הוכחה, וגם שהחומש לא יכול להתחלל על הסימון. אז זה שלושת אלה רב אמר, על אחד מהם הבאנו עוד הוכחה. חבר'ה, אתם איתי? עכשיו, אנחנו ממשיכים בסוגיה. אמר רבא, גבי גזל, בן אדם שגזל ונשבע לשקר, אז התורה אומרת לנו, בא בן אדם, אומר לו, אני ביקשתי שתשמור לי על הרכב. הוא אומר, החזרתי לך. מה זאת אומרת החזרת לי? לא החזרת לי את הרכב, תן לי את הרכב שלי. החזרתי לך. לוקח אותו לבית דין, הוא נשבע. אני נשבע, לא לקחתי את זה, הבאתי לו. אחר כך הוא מצטער, רבותיי, שיקרתי, בעצם הייתי צריך את זה לפרנסה, אני מצטער, נשבעתי לשקר. אומרת התורה, בן אדם שכפר, גזל, נשבע לשקר וחוזר בתשובה, צריך להביא קורבן אשם על השבועה, צריך לשלם את הקרן וחומש. אומר רבא, גבי גזל כתיב, התורה אומרת לנו, ושילם אותו בראשו, הוא משלם את הקרן, וחמישיתיו יוסף עליו. הוא צריך להוסיף חומש. ויתנן, המשנה אומרת לנו, נתן לו את הקרן. מה קרה אם הבן אדם הזה הוא, מה שאומרים ביידיש, ינר צצקן. הוא בא ו... הוא נכנס לבית דין, אומר, לא, החזרתי לך את הרכב. בסוף הוא חוזר, אומר, אני מצטער, אני לא הייתי בסדר, אני אחזיר לך עכשיו את הרכב. מחזיר לו את הרכב. הבית דין אומר לו, תשמע, הרכב הזה היה 50,000 שקל, אתה צריך להוסיף חומש, אתה צריך לשלם לו עוד למעלה 10,000 שקל, נכון? אתה צריך לשלם לו עוד 12,500 שקל. אז הוא אומר, טוב, אני אשלם. הוא מביא אותו לבית דין, הוא אומר, שילמתי לך. הוא לא שילם. אני אומר לך ששילמתי לך. אני נשבע שוב לשקר שהוא שילם את החומש. עכשיו מה יש לנו? יש לנו שבועת שקר על החומש, כן? אוקיי, אז אומרת המשנה, נתן לו את הקרן, אז הוא שילם את הרכב, את הקרן הוא שילם, ונשבע לו על החומש. ואז הוא שוב נשבע לשקר על החומש. הוא טוען שהוא שילם את החומש, ובעצם הוא לא שילם. הרי זה מוסיף חומש על חומש. אז כשהוא מצטער, הבית דין אומרים לו, בסדר, קיבלנו, חזרת בתשובה, שלם לו את ה-12.5 ותוסיף חומש, נשבעת על השקר, חומש על החומש, כן? אז חומש ה-12.5, אתה צריך להוסיף עוד 3,000 שקל, תשלם לו 15,000. הוא משלם לו את ה-12.5, חוזר לבית דין, אומר, שילמתי לך את השלוש האחרים. שוב נשבע לשקר.
הוא חשוד על שבועה.
טוב מאוד, אוקיי, שאלה טובה. אבל למעשה, המשנה אומרת, הסיפור הזה יכול להמשיך עד שאנחנו מגיעים למצב, עד שיתמת הקרן פחות משווה פרוטה. כשאנחנו מגיעים למצב שהוא נשבע על פחות משווה פרוטה, לא נשמעים, אז ממילא זה לא מתקדם.
למה זה מגיע עד לשם הפעם?
שאלה טובה. שאלה טובה, שאלה נהדרת. בסדר. אומרת הגמרא, גבי תרומה, בן אדם אכל תרומה בשוגג, כתיב, איש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו. שימו לב, בפסוק בהקדש היה כתוב חמישיתיו. אני מרבה הרבה חמישיות, וממילא אני אומר, הוא ישלם הרבה פעמים, גם על החומש הוא יכול לשלם חומש, וגם על החומש עוד חומש, אז הוא יכול להתנשא.
גם משלמים חמישיות, וגם משלמים
שמיניות באוויר. יפה, אבל במקרה שלנו, בתרומה, מה כתוב? חמישיתו, כן? ותנן, אתם איתי? אז בן אדם אכל תרומה בשוגג, התורה אומרת, הוא צריך להוסיף חומש, וכתוב במשנה, האוכל תרומה בשוגג, משלם קרן וחומש, אחד האוכל ואחד השוטה ואחד הסך, אחד תרומה תאורה ואחד תרומה תמאה, משלם חומשה, וחומשה דחומשה, ואילו גבי מעשר, לא מכתב כתיב, ולא מתנתנה, ולא אבוי איבאי אלן, גבי הקדש כתיב, ואם המקדיש, וגבי הקדש נתקדם עוד רגע. אז הוא אומר, רגע, מה כתוב בתרומה? בתרומה כתוב שאם הוא אכל בשוגג, הוא משלם. מה כתוב בפסוק? חמישיתו, אחת. מה כתוב במשנה? הרבה חמישיות, נכון? איך זה מסתדר? כן? על מה אנחנו מדברים פה? הבן אדם אכל תרומה. הוא ישב ואכל סלסלה של הנביא. הסלסלה של הנביא הייתה שווה 100 שקל. אכל אותה. עכשיו הוא אומר, רגע, זה היה תרומה, אוי ויי. הולך, לוקח עוד סלסלה של הנביא בשווי 100 שקל, הוא צריך להוסיף חומש. הוא מביא את הנביא ב-100, לוקח עוד סלסלה בשווי של 25 שקל, בדרך לכהן הוא מתיישב מתחת לעץ, מתחיל לאכול את זה. סיים לאכול את זה, אומר, רגע, זה היה חומש, זה היה תרומה, אוי ויי. הולך לרב, הרב אומר לו, תשלם לו את 25, תוסיף עוד חומש. אז הוא עכשיו הולך, מביא סלסלה של 25, הולך עכשיו הביתה להביא עוד סלסלה של 6.25, חומש של 25. והדרך עם ה6.25 מתיישב תחת אותו עץ, אוכל את אותו חומש שוב. כמה פעמים הוא יהיה חייב את הקרן בחומש? המשנה אומרת, הוא חייב הלאה, כמו הסיפור הקודם. עכשיו הבעיה היא שהפסוק פה לא כתוב חמישיתיו, פה כתוב חמישיתו, כן? אתם איתי?
כן.
אוקיי, אז הוא אומר, הרי גבי מעשר... מה?
חמישיתו עוד נאמר שזה רק פעם אחת עושים חומש, מה ההבדל בין חמישיתו לחמישיתיו?
חמישיתיו זה הרבה.
זה כן,
כן. עכשיו, לא מכתב טבעי, בפסוק לא כתוב את זה, ולא נתן הבי, לא... לא זוכר, זה משנה מפורשת בתרומה, אני פשוט לא זוכר. לא הבנתי? אני לא איתך, שוב? כן. אני לא זוכר. אני לא זוכר, פשוט לא זוכר, זה משנה מפורשת בתרומה, אני פשוט לא זוכר מה כתוב במשנה. אז הוא אומר, רגע, הרי בפסוק כתוב חמישיתו ולא חמישיתה. ולא כתוב שכשבן אדם פודה את החומש, הוא צריך להוסיף חומש על החומש, נכון? זה לא כתוב במשנה. מה כתוב במשנה? משלם חומשה וחומשה דחומשה. אבל לא כתוב במשנה שהוא יהיה חייב, מי שאוכל את החומש, צריך להוסיף חומש על החומש. אוקיי? אז הוא אומר, לנו גם פשוט שהוא לא מוסיף, כי אנחנו לא מוצאים זה רמז בפסוק. אז איך זה מסתדר? עכשיו, רבה ממילא מסופק מה אני עושה בתרומה ובמעשר שני. זו השאלה של רבה. כן? אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, לגבי הקדש יש לי את אותה שאלה, כתיב. ואם המקדיש יגאל את ביתו, בן אדם הקדיש את הבית, הוא עצמו פודצה, ויסף חמישית כסף ערכך עליו. והוא צריך להוסיף חומש. ויתנן, אז פה שוב, מה יש לי? יש לי חמישית. משמע פעם אחת, המשנה אומרת, הפודד הקדשו מוסיף חומש. חומש התנן, חומש עד החומש לא תנן. במקרה הזה שוב, כתוב, אני רוצה לפדות את זה, אני צריך להוסיף חומש. לא כתוב שיש לי מציאות שאני אוסיף חומש על החומש. אז עכשיו הוא שואל, רגע, מה יהיה אם הוא חילל את החומש הזה, האם הוא יצטרך להוסיף חומש כשהוא פודד את זה? אז הוא אומר ככה... איפה אנחנו? איבדתי את המקום. גבי תרומה כתיב יסף, גבי הקדש נמי הכתיב יסף.
למה הוא לא יכול ללכת את החומש?
מה? הוא יכול? מה זאת אומרת? שוב?
החומש חולל? את הפירות חוללו? אוכל אותם?
על איזה מקרה אתה מדבר?
לא, אבל בכלל, במקרה השני.
שוב?
במקרה השני.
תרומה או בית? תרומה, מעשר, בית, על מה אנחנו מדברים?
תרומה. מי יצא
כתרומה,
עשה חומש?
בן אדם אכל תרומה בשוגג. צריך לתת עכשיו חולין, מסוכנים, צריך לתת חולין ועוד חומש, ואם הוא אכל את החומש, הוא צריך להוסיף חומש עליו. כן.
זה אומר, למה אפשר לתקן את החומש? מי דה חומש?
מה?
זה אומר, אני אומר, כאילו, למה אתה לא יכול לתקן את החומש? למה צריך חומש על חומש? מי דה חומש, שקלת אותו, למה אתה יכול לתקן את החומש הזה?
אני לא מבין, שוב.
החומש
כגיד. בן אדם אכל ענבים, 100 שקל. הביא ענבים תמורתם 100 שקל, הביא עוד קבוצת ענבים ב-25 שקל.
ב-25 הוא חילל, כן?
את ה-25 הוא צריך לתת יחד עם ה-100. מה זאת אומרת חילל? הם יפחו להיות תרומה.
הוא בא
איתם
ביחד עם
25. הוא בא עם 100 ו-25. ה-125 יהיו עכשיו תרומה. תמורת התרומה שהוא אכל.
החומש כאילו חילל?
מה זאת אומרת חילל? הוא אכל אותו, זה טעות.
הוא אכל אותו, כן.
כן.
ולמה הוא לא יכול בעצם... אופה, זה חומש על חומש. פשוט החומש הזה, כאילו, להחזיר את המחור, כאילו, אתה... כאילו, לסכן את החומש הזה.
רק לתת עוד 25. אז אנחנו אומרים שברגע שהוא מסר את זה כתרומה, אכל על זה שם תרומה. אז הוא... אכל על זה שם תרומה, זהו, זה תרומה. אז זה כאילו הוא אכל תרומה חדשה. הוא לא יכול לומר, טוב, אז בוא נבטל את השם תרומה, מזה אני אבחר 25 אחרים. הוא לא יכול לעשות זה. הוא כבר חל על זה שם תרומה, הוא כבר לא יכול לחזור בו. הוא לא יכול לומר, טוב, אז זה יהיה 25 אחרים. זה מה שאתה רוצה שהוא יעשה. הוא לא יכול, לא. עכשיו, אז השאלה שרבה היא ככה. מאחר ובעצם אין לי מקור ברור לחלק בין תרומה להקדש. בשניהם לא כתוב חמישיתיו כמו שכתוב בהקדש, נכון? אנחנו בהתחלה אמרנו, בגזל, סליחה, כתוב חמישיתיו. יש לי מקור ברור שיש לי חומש ועוד חומש ועוד חומש. בהקדש ובתרומה אין לי מקור ברור. כתוב חמישיתו וכתוב חמישית. לא כתוב חמישיתיו. כשכתוב לי חמישיתיו, אני מבין הרבה חמישיות. זה כתוב לי בגזל. אבל בתרומה והקדש רק כתוב לי חמישיתו וחמישית. אז אין לי מקור לתוספת. ובכל זאת בחמישיתו, בתרומה אני דורש הרבה חמישיות. מה יהיה בהקדש? האם גם שם אני דרוש הרבה חמישיות? אז אומר רבא, גבי תרומה כתיב ויסף, גבי הקדש נעמי הקדיב ויסף. האם אני דורש... אני מקביל את זה שכתוב פה ויסף, כתוב פה ויסף, אז אולי גם בהקדש יש לי חמישיות בלי סוף. או דילמה גבי תרומה כתיב ויסף, ומה שאני עושה זה, הדרשה היא לא מזה שכתוב ויסף, אלא אישק לתלי לבב דה ויסף, ושדית על חמישיתו, הבלי חמישיתיו. בהקדש, בתרומה, הדרשה שלי נובעת מזה שאני לוקח את הבב של ויסף. ואני זורק אותו לסוף חמישיתו, זה סוג דרשה, אז מאחר וכתוב לי חמישיתו, עם תוספת וב, זה נהפך להיות חמישיתיו, מה שאין כן גבי הקדש, כתיב ויסף חמישית. אבל גם דחישק לי את אלה וב ויסף, ושעדית על חמישית, גם אם אני אקח את הוב של ויסף, ואני אדרוש שהיא צריכה להיות כאילו בסוף החמישית, סוף סוף אב לחמישיתו, עדיין זה ישיר אותי עם חמישיתו. אז השאלה היא איך אני דורש פה. האם אני אומר יש הקבלה של המילה ביסף מלמד אותי תוסיף בלי סוף, תוסיף אפילו כמה חמישיות, ואז ממילא מכוח זה שכתוב ביסף, אני מבין ביסף, יוסיף ויוסיף ויוסיף, כמו וייתן לך אלוקים, ייתן ויחזור וייתן ויחזור וייתן, כשכתוב לי ביסף, האם זו הדרשה? או ביסף, אני לוקח את הו"ב ושם אותו בסוף חמישית, וזה סוג דרשה, אני דורש את זה כאילו חמישיתו נהפך להיות חמישיתיו, ואז דווקא בתרומה שכתוב חמישיתו, זה יהפך להיות חמישיתיו. אבל בהקדש שכתוב חמישית, גם אם אני אסיף את הו"ב, זה יהיה חמישיתו, שזה עדיין לא נותן לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
את זה הוא תחבור עוד הדרשה הזאת.
מסכים.
יכול להגיד את זה.
איך דורשים?
חמישיתו, למה יש ו"ב נוסף?
יפה. תראה, אני לא מבין בדרשות. אני מסכים איתך, לא יודע. ותיפוק ל... תהב להקדשני, הגמרא אומרת, הרי יש לנו הגדרה שהקדש, יש רק הקדש ראשון ולא הקדש שני. הקדש, אני יכול להקדש דבר אחד, אבל מכוח הדבר הזה אני לא יכול לעשות הקדש דבר שני, אנחנו נראה עוד רגע, אבל אנחנו פה קצת בבעיה מבחינת הזמן.
רבנו טוב.
מה?
רבנו טוב.